ביום שני סיימנו דפים, אם יש, יש, אם אין, אין. היה משהו כזה, אנחנו עם הפרות שחוזרות, זוכרות את הפרות שחוזרות? את שירת הפרות למדנו, את השירה של רבי יוחנן ששר, את רבי יצחק נפחא, סליחה, ששר, ששומע את שירת הפרות, ששרות לשיטה, זוכרות? דיברנו על השיטה. ואמרנו שהפרות האלה, לא צריך לומר שהם פתחו את הפה ושרו. הפרות האלה שרות גם ללא מילים. איך אנחנו אומרים? השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. השמיים מספרים כבוד אל בלי מילים. צריך ללמוד להסתכל בשמיים. ואם מקשיבים נכון לשמיים, אז שומעים אותם מספרים. איך הם מספרים? מספרים לי מילים. אנחנו לומדים, אתם יודעות בשבתות שבין פסח לשבועות, נהגו ישראל ללמוד פרקי אבות. פרקי אבות כתוב, הוא היה אומר. זוכרות? הוא היה אומר? מה הכוונה במילה, הוא היה אומר? מה הכוונה? מה זה הוא אמר? הוא אמר. הלל אומר, יש גם הלל אומר, אבל יש, הוא היה אומר, שם הוא היה אומר. הוא היה אומר, יכול להיות שהוא לא אמר את זה פעם בחיים שלו, אתם יודעות? יש משנה על שמואל הקטן. שמואל הקטן היה אומר, תודה רבה. הוא היה אומר, בנפול אויביך אל תשמח ובכושלו על יגל ידיך, ונראה השם ורע בעיניו וישים מעליו אפו. זה פסוק במשלי. יש פסוק במשלי שכתוב בפרק אבות ששמואל הקטן אומר אותו. מה הוא אמר אותו? גם אני יכול להגיד פסוקים, נכון? מה זה אומר הפסוק? קחו פסוק, תכניסו. אז מה הכוונה במשנה הזאת? שיכול להיות ששמואל הקטן בחיים לא אומר את זה. אבל המשפט הזה הוא העומר של חייו. הוא חי את המשפט הזה. המשניות של הפסוק בפרק אבות זה לא איזה חכם סיני עתיק שחליט להגיד לנו משהו. זה מי שאמר שמשהו, זה החיים שלו, הוא לא דיבר סתם. זה לא איזה חוק בטרמודינמיקה שנקרא על שם המגלה. זה, הוא חתום על זה, זה הוא היה אומר. אז השמיים בלי מילים. להפך, חלק גדול מהמילים שאני אומר, אני בכלל בטוח שאני אומר אותם מצטער. זה אפשר להגיד בפתוס, מילים ושכנע, אבל לא בטוח שאני חתום על זה. אנחנו רוצים לומר מילים שפינו בליבנו ונפשנו ונשמתנו יהיו שוות בהם. אז שירת הפרות זה שירה שהפרות היו שומעות. היום נצח שבעוד. יצא לכם נצח שבעוד? היום בערב יהיה עוד שבעוד בעזרת השם. זה מאוד מאוד מיוחד השילוב הזה של נצח ושבעוד. בעברית אני מדבר, לא בסודות, אני לא יודע סיבה, בעברית פשוטה. מה זה נצח ועוד? הגמרא אומרת שהנצח זו ירושלים. נכון? יש פסוק לאחר השם, הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. על הפסוק הזה בונים את המילים של ספירת העומר. לאחר השם הגדולה זה חסד, והגבורה זה הגבורה. והתפארת זה תפארת, והנצח והעוד, ככל זה יסוד ובשמיים וארץ זה מלכות. ככה כתוב בגמרא. והגמרא מסבירה מה זה כל דבר. אז גמרא אומרת, והנצח זו ירושלים. נראה לכם הגיוני להגיד שהנצח זאת ירושלים? זה במבט הפשוט, הדבר שהוא הכי לא נצח זה ירושלים. כי אין עיר אחת בעולם שמה? שעברה את מה שעברה ירושלים. את ירושלים הרסו בלי סוף, וכבשו בלי סוף, ושרפו בלי סוף, והחריבו, וחרשו, ודשו, ועקרו את השם שלה, וקראו לה אלי פיליה קפיטולן, לא זוכר. אם זאת מה אני מתכוון. ואין אומה שלא כבשה את ירושלים, והכיבושים שרואים לא היו חגיגים ומצחיקים. בדרך כלל זה לובה בטבח ומחצאות דמים וברוע ובשחיתות. ואנשים, איך אפשר להגיד הנצח זה בירושלים? יש ערים כאלה, אני יודע, את לונדון לא כבשו מעולם. לונדון קיימת איזה 900 שנה, נצח, נכון? מעולם אולי מכת חום ישרף שם משהו. לונדון, זה מימי יוליוס קיסר לא כבשו את בריטניה. אולי הנורמנדים כבשו, השתלטו, לא יודעים איזה נקרא כיבוש. אבל 800-900 שנה לא כבשו בריטניה, זה נצח, נכון? למה ירושלים זאת נצח? אז מה התשובה הפשוטה? התשובה הפשוטה שזה בדיוק הנצח. הנצח זה לא איזה רגע מאושר שהכל פורח ושמח. הנצח הוא בדיוק הרגעים הכי קשים. אני לא מדבר, אני מדבר על איפה את פוגשת את הנצח. איפה את פוגשת את הנצח? והרגעים הכי קשים. יצא לכם פעם רגעים קשים? לא יצא. תשאלו חברה אם יש מי שישאל רגעים קשים. אז ברגעים האלה שאת מפורקת לגמרי, ברגעים האלה שאת מושפלת עד דקה, ברגעים האלה חס וחס שלום, ברגעים האלה שאת אומרת זהו! אני לא אקום מזה. זהו. נגמר סופי. אין יותר תירוצים. ואת מפורקת שם על הרצפה, כל חלק שלך נמצא במרחק אחר, ופתאום, למרות שזה לא הגיוני, את פתאום שולחת יד ואוספת את הרגל ואוספת את הכתף ומדביקה מחדש וטלאי לטלאי ושבר לשבר ואיכשהו מצליחה להתרומם מחדש. זה הנצח. הנצח הוא לא נקודתי, הנצח הוא קבוע, תמיד, תמיד. איך יש כזה משפט מאוד חכם שהחוזק של החבל הוא לפי הנקודה הכי חלשה שלו, נכון? כי אם החבל הזה נורא חזק, הוא סוחב 7 טון, אבל יש בו איזה חתך קל ושם זה סוחב רק 70 קילו, אז לא כדאי לבנות על החבל הזה. כי אחרי 70 קילו יקרה, כל החבל יקרה. אז הנצח זה שלשלת הנצח, נכון? שלשלת הנצח פירושו של דבר שאין דור אחד, אין רגע אחד בעם ישראל שהנצח לא חי בו. יש רגעים שהכל ברור, הכל ברור. הנצח בעברית הרגע זה ניצחתי, נכון? לא, הנצח זה דווקא כשהפסדתי. כשניצחתי זה יפה, נכון? דווקא כשהפסדתי, באופן כללי, הנצח זאת ירושלים. כי מה לא עשו לירושלים? ויש ירושלים. ומה לא חתכו אותנו? ואנחנו לא מפסיקים להתגעגע עליה. וברוך השם היא נבנית ועולה וגדלה. אז הנצח זאת ירושלים. כי אם את לונדון לא שרפו, אם ישרפו אותה, לא תהיה לונדון. לא יהיה. אם יגרשו אותה, לא יהיה. בסדר, אז היא קיימת. יש עצי סקויה בארצות הברית שהם יותר מ-2000 שנה. יותר מ-2000 שנה. נטעו אותם בימי החשמונאים נטעו אותם. אני יודע, יש כשומרים שבימי עזרא הסופר, 2500 שנה. תראו, זה מרגש אותי. אפילו לחשוב על עץ כזה, שהוא היה חי בתקופת התנ״ך, יכול להיות. אבל הוא לא רבי ומורה העץ הזה. העץ הזה, יש איזה סייעתא דשמיא, אבל זה צבר פוקסים. איך כל השריפות וכל המגפות וכל הזה, איך הם לא פגעו בו, זה לא איזה, לעץ הזה יש נוכחות משמעותית בעולם. אבל כשאני רואה חיים, כשאני רואה סיבה, כשאני רואה שהתורה שלנו, איך כתוב על התורה שלנו, כי לא תשכח מפי זרעו. זה נורא יפה, אבל התורה שלנו היא לא תמיד הייתה שוברת קופות, היא לא תמיד הסרט הכי מעניין. לומדים תורה לא בגלל שזה מה שהכי מתחשק לי. לפעמים כן, והרבה פעמים לא. יש כל כך הרבה סיבות לחשוב שזה הרגע האחרון, ותמיד זה לא הרגע האחרון. אז זה הנצח. איפה הנצח בעבודת המידות, באישיות שלך? בעולם האמוני שלך, איפה הנצח? את פוגשת אותו? תמיד. תמיד זה? כשאומרים תמיד זה גם זה רגע, גם ברגעים, הכי לא נחמדים. שם מתברר לך עם החיים שאנחנו מחוברים לנצח. שיאים תמיד יש, ריגושים גדולים, מצוות גדולות. מסיבות ניצחון, אבל כשהחגיגה נגמרת, אז מתברר מי היה פה איתנו ומי לא היה פה איתנו. אולי סיפרתי לכם פעם שכשהייתי ילד קטן, הייתי בן 4 או 5, אני לא זוכר, אז הלכתי עם סבא זיכרונו לברכה, עלינו בשבת, בהר ציון, יש כזה מעלות שם, מעלה, שביל כזה. הלכנו לכותל, היה בשבת אחרי הצהריים, ופתאום, ככה הרגשתי, היה איזה רעש אדיר כזה, בקע פתאום מכל הכיוונים. שהדיר כזה מתגלגן ולא ידעתי מה זה, לא הבנתי. ופתאום שמעתי איזו שעגה אדירה שאמרה, יש אלוקים, יש אלוקים. לרגע חשבתי שהתחלתי להתנבות, אני לא זוכר מה זה, הייתי עמום. עמום, עמום, מה היה? אתם יודעות מה היה? מלמיליאן תקע גול. אתם יודעות מי זה מלמיליאן? ביתר ניצחה את הפועל. בדרבי בשבת. אז המגרש היה ליד מלון המלך דוד. וזו קערה כזאת, כל עמק המצלבה, אז הגלי קול ירדו למעלה ועלו לצד השני. אז יש אלוקים כי ביתר ניצחה. זה יפה, יש מקומות שתוקעים גול ולא צועקים, יש אלוקים. אבל יש אלוקים, יש אלוקים, אז גם מתי יש לך אלוקים? שביתר מפסידה, אז שאלה אם יש אלוקים. כשביתר מנצחת, יופי, סבבה, כשהכל שמח וזורח. כל אחד עם השטויות שלו, כל אחד עם המעניין שלו. זה מצחיק לצחוק על אחרים. יש רגעים בטח, הכל פורח, זורח. מה קורה כשאנחנו עם הזנב בנרגל? מה קורה כשאנחנו מושפלים? מה קורה כשהכל אבוד? מה קורה כשהכל נראה חושך ואפלה? אז השאלה אם החיבור שלנו הוא נצחי, זה חיבור ביני לבין אלוקים, זה חיבור ביני לבין כל אחד. אם נחמד וטוב וכיף ביחד, אנחנו לא מחוברים. יצא נחמד וטוב וכיף ביחד. חיבור אמיתי, חיבור שורשי זה, אל תארגנו בכוונה, וזה מגיע, אל תדאגו. זה כשלא נחמד, לא נחמד עם התורה, ולא נחמד עם, עם זה שהתחתנת, או חס וחלילה, ולא נחמד עם ההורים שלך, ולא נחמד... ואז את שואלת עצמך, אני סתם בסבבה, או שיש פה משהו נצחי. אז הרגעים האלה שואלים אותך משהו נצחי. זה נצח, נצח זה לא לוותר על אף רגע. ממילא, רק על הרגעים שאת רוצה לוותר עליהם. כמה? לפעמים. יש איזה שיר כזה מטונף כזה, אני מצטער שאני משתף אתכם בשירים מטונפים. רוב הזמן את אשתי, זה שיר כזה מרושע. לא, הזמר יכול להיות נחמד. אבל התוכן שלו הוא כזה רע, הוא כזה עושה לי כאב בלב. מה, רוב, את לא אשתי אף פעם. את אף פעם לא אשתי. אז זה חיים שבמהותם הם בוגדנות כזאת, חוסר אמון כזה. נצח פירושו של דבר שיש פה אמת, האמת מתגלה דרך נצח. והנצח הולך תמיד ביחד עם האודם, חברים. ככה כתוב בכל הספרים. והיום, בספירת העומר, היום זה הנצח שבעוד, ככה סידרו לנו. ועוד זה דבר הפוך לגמרי. עוד זה, דיברנו קצת על עוד בפעם הקודמת. מתי דיברנו? דיברנו על עוד, נכון? בתנ"ך, בכוזרי. בכוזרי, איך זה קשור? אין לי מושג. לא, אבל זה קשור. כי זה שבוע של עוד כנראה, אז אני עסוק בזה. אז עוד, עוד זה הפוך מנצח. מה זה הפוך? זה פן אחר לגמרי מנצח. ככה המקובלים קוראים לזה שני רגליים. רגל אחד קוראים לנצח, ורגל אחד קוראים לעוד. כאילו אנחנו כולנו עומדים על שני רגליים. מה היה קורה אם לא היה לכם רגליים, אתם יודעות? מה היה אם לא היה לנו רגליים? יש לנו רגליים, ברוך השם. אם לאנושות לא הייתה רגליים, מה היה קורה? לא היינו. לא שומע. לא היינו צריכים לדעת לרצפה. נכון? היינו נעמדים איזה חצי מטר, כל אחד והגובה שלה, מעל הרצפה, ולא היו נוגעים. את אומרת שכל המשיכה היה פותר את הבעיה. לא, אבל לא היינו עומדים על הרצפה במובן העמוק, כמו שאת אמרת. זאת אומרת, יש תפקיד לרגליים. הרגליים... הם משהו פיזי שמבטא כוח רוחני, נכון? שמחבר אותנו נכון לאדמה. צריך לדעת להתחבר. יש אידיאלים, וחלומות, ורעיונות, ומחשבות, זה פה. רגליים, רגליים הפיזיות מממשות משהו נפשי, רוחני, את הכוחות, הכישרונות שלנו, לחבר את זה נכון לעולם הזה, לגשמיות. צריך לדעת להתחבר נכון לאדמה, נכון? אם אין רגליים, לנחש אין רגליים, אז הוא זוחל. לזחול זה לא להתחבר לאדמה. איך מתקדמים? את יודעת איך את מתקדמת? איך את הולכת? מה את עושה בשביל ללכת? תחשבו רגע, תדמיינו שאתם הולכות. איך הולכים? רגל אחת באוויר, מה שרגע השנייה עושה? היא? רגל אחת איפה? ואז רגל השנייה עושה ככה ו... מה? תסבירי. היא יורדת ו... מה יש לך שאולה? אני עכשיו הנה. אני לא הולך, נכון? זה לא מספיק שהיא עולה ויורדת. רגע, זה פשוט, אני כמו קלינאי תקשורת, אני יודעת להגיד גימל? אבל אני אתלמד אתכם להגיד גימל. את עושה ככה ואז, את עושה ככה, מה את עושה? דוחפת, את מי? אדמה? את כדור הארץ. את דוחפת את כדור הארץ, נכון? את עושה, אה? והוא זז אחורה. את עושה, אה? והוא עוד זז אחורה. או שקשור לזה, את זזה קדימה, נכון? כל הליכה היא בעצם את בועטת, את נלחמת. כדי להתקדם צריך רגליים. רגליים זה אלה שיוצרים למערכת יחסים נכונה עם הרצפה. אפשר להיות כמו נחש, נחש אין רגליים, נכון? נחש זז, ראיתם פעם איך נחש זז? הוא זורם, נכון? יש איזה הסבר, ככה התחושה. מתאים לך לזרום? ככה בכיף כזה. הוא לא בועט, הוא מחובר לאדמה. אין מאבק עם האדמה. גם אין ריחוף, יש מי שמרחף. אלוקים ברא לנו רגליים, והכוונה שאלוקים רוצה מערכת יחסים נכונה עם האדמה. אנחנו רוצים לגעת בה. אנחנו לא באמת נותנים בום, בעיטה כזאת כואבת ומפחידה. אנחנו דוחפים. כדי להתקדם, לא להיות סטטית, לא להתקדם מבחינה רוחנית כמובן גם. כדי ליצור איך יוצרים מגע עם הגוף, עם הזה. נפגשים, אבל לא נכנעים. נחש זה דמיון, זה גל כזה. ראית פעם נחש זורם? זה כמו גל, זה בדמיון שלנו, זה לא באמת. גם הוא דוחף עם השרים שלו את האדמה. כי אחרת הוא לא מתקדם. אתם יודעות, למשל, בירח את לא יכולה לרוץ. למה בירח את לא יכולה לרוץ? נכון, ראיתם פעם תמונות של אסטרונאוט? אתה יודע, מכה ואז את נוחת לאט לאט. עוד מכה לאט 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 וקצת. כי אין התנגדות. אין כוח משיכה. ההתנגדות של האדמה, אנחנו צריכים להיפגש איתה בצורה נכונה, להישען עליה, אבל לצמוח ממנה, ולחזור אליה, ועוד פעם להתקדם קדימה. רגליים במובן המשלי, במובן של, איך זה נאמר, נצח ועוד ככה קוראים לזה, אני לא יודע קבלה, אנחנו לא עומדים קבלה, בפשט שלנו, איך זה מגיע לעבודת המידות שלנו. נצח ועוד זה הכלים שבהם אנחנו, דרכם אנחנו מתחברים לאנושות. והכלי הראשון, לעולם, והכלי הראשון זה נצח, הכלי הראשון זה אומר, אני לא אשבר לעולם. אם את לא מנסה להתחבר למציאות, את גם לא תשברי, זה בסדר גמור. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ומי לא חוטא, שלא יעשה טוב. מי שלא ינסה לעשות טוב, יש לו סיכוי לא לחטוא, בהחלט. מי שלא עושה, לא טועה. מי שלא לקח פיקוד, אף אחד לא יבוא לבתלונות. כל מה שתפסי אחריות, תראי שיבואו לקטר. אבל הרגליים, אם את רוצה לבוא להיפגש, אם את רוצה לבנות משהו במציאות, אם את רוצה להתחבר לחיים, את רוצה לא רק להישאר בידיעה אם הוא אומר, אלא לבוא, את הולכת עם המציאות היא לא קלה ולא פשוטה. ואת צריכה שתי רגליים, רגל אחד זה לבנות בתוכך, להילחם על זה, שאת יהיו לך רגעים כואבים. מי שרוצה לגעת ברצפה יהיו רגעים כואבים. אם את רוצה להישאר חצי מטר מעל, או בכלל בעולמות העליונים, אז זה יותר פשוט. בהחלט יותר פשוט. אבל את לא תהיי שותפה במה שאלוקים מבקש ממך. אלוקים מבקש ממך לתקן עולם מלכות שדי. אלוקים רוצה שכינה בתחתונים, מה שזה לא יהיה. ובשביל להתחבר לגעת, לחבר את השכל אל החיים, צריך רגליים. רגליים זה יציבה, יציבות נכונה, נכון? וזה משהו בתוכך, במובן של אבות המידות זה אני, את, כל מערכת תקשרים אמיתית. אם את לא חברה של אף אחד, אז לא יקרה. אם את הולכת להיות חברה של מישהי, יהיה קשה, אני מודיע לך. אם את הולכת באמת להיות מחוברת לאיזה יישוב, או לחברה, או למשפחה, או לעבודה, אם לא אכפת לך, אם את זורקת, זה בסדר. זה לא מעניין. או אם את משתאבדת. להשתאבד זה להיות נחש, ולא לשים פה, זה להיות תלוש. כל אחד. אם רוצים נכון, אז הרגל הראשונה זה נצח. זה החלטה שלך. זה לא בגלל שהלך לך טוב. עץ הסקויה הזה מחזיק מעמד 2000 שנה, כי הסתדר לו כנראה גם שם שיש גאות בפוקס. יש דברים שנמשכים הרבה זמן. יש זוגות שחיים כבר 60 שנה ביחד. למה? למה לא? פחות או יותר בסדר. הם מסתכלים ברעים, מבינים שמשהו יותר טוב הם לא יקבלו. פחות או יותר עם זה הסתדרנו כבר. אפס, נחנה הלאה, בואו נמשיך. בכוח האינרציה. כוח האינרציה זה כמו נחש. מתגלגל, מתגלגל. אם אנחנו רוצים לבנות, ולבנות, ולבנות, ולא רק להיות בכוח האינרציה, אנחנו מאמינים שאפשר לבנות. אז יש מורכבויות, והמורכבויות האלה יצליחו רק בתנאי שנגיד, גם ברגעים הכי קודרים, אני לא אגיד, יאללה, בוא נמשוך עוד. אני לא אוותר על החלום. אני לא אוותר על האמונה. אני לא אוותר על השאיפה, שיצמח פה גודל, ויש משברים, כן. אם אין חתונה, אין משברים. אם אין ילדים, לא תעשי אף טעות חינוכית, זה מבטיח לך. לא פריטית לפחות, על הילדים של השכנים, זה לא נורא. אז הרגל הראשונה שאת צריכה לדרוך עליה זה נצח, והרגל השנייה שאת צריכה לדרוך עליה זה הוד. אז דיברנו קצת מה זה הוד. כן, היה כזה דבר. כן, הוד זה נגזרת של המילה הודאה, כך היא מתחילה. בחנוכה כתוב בגמרא, תקנו ימים טובים בהלל והודאה. עכשיו אנחנו מתחילים לחזור לדרג בתנ"ך, ליצור איתו מגע, אני מקווה. עוד זה הודאה. מה זה הודאה? מתי אומרים תודה? הודאה זה מלשון תודה, נכון? הודאה זה מלשון תודה, הוד. וככה רב קוק כותב, שהנצח הוא קבוע. יש שתי יסודות פה את זה. יסוד זה מה? יסוד זה שבוע הבא. אבל מה זה יסוד בעברית? גם יסוד עצמך בנפש, נכון? מה זה יסוד? בסיס. מה זה בסיס? אתה יודעת מה זה יסוד? משהו שעליו? משהו שאת רוצה לבנות משהו, כדאי שיהיה מתחתיו את היסוד הזה, נכון? יסודות כאילו, נכון? הסבר מדויק, אבל צריך אבל לצלם אותך בשביל שתעבירי את המסר. זה מעניין מה זה יסוד, אולי שבוע הבא אני אדבר על זה. איפה הייתי? למה הגעתי ליסוד? איפה הייתי?
תודה.
תודה. איך זה קשור ליסוד? תודה? לא, לעצח עוד יסוד. הרב קוק אומר, נכון, תודה. שיש שני יסודות. נכון? ככה הוא כותב. יסוד הנצח ויסוד. אז הוא כותב שהנצח זה היסוד הקבוע. והעוד זה היסוד המתנדנד. מתנדנד. יש שיר, אל תצחקו, בסדר? כי אני רציני. שיר שאומר ככה, נד נד, פתח לנו לצחוק, נד נד, רד עלה עלה ורד. מלמעלה עד למטה, רק אני, אני ואתה. מה פשר השיר? מי כתב את השיר? בוגר ישיבת וולוז'י. חיים נחמן. יהודי, חיים נחמן גרליק, למד שם והוא היה תמיד חכם, בעברו. הרב ציוד היה קורא לו מאמין צד... מאמינים שאינם מקיים מצוות. הוא היה קשור מאוד לרב זצ"ל, בטח. אז חיים נחמן ביאליק כותב כזה שיר. על מי הוא כותב את השיר? מי היה איתו שם, אתם חושבות? מי זה האתה שבשיר? זה הקדוש ברוך הוא, ברור. עשו את זה שיר ילדים, זה נחמד. אבל יש נדנד... איזה נדנדה הזאת קודם כל? יש כמה סוגי נדנדות, נכון? חשבתם פעם על איזה נדנדה מסתדרת עם השיר? האם זאת הנדנדה שמתנדנדת ככה, או האם זה שני ילדים שיושבים וככה? זה שתי מערכות יחסים אחרים לגמרי, נכון? אם זה מהנדנדה שמתנדנדת ככה, מה יש בנדנדה קבוע? יש קבוע, זה הציר, נכון? הציר קבוע. מה קורה כשיש ציר קצר קבוע? וואו, מעלה, למטה, זה יש הכל. אבל מה בטוח? שיש נקודה אחת, ימות העולם, אני לא מתנתק ממנה. ומי שם נמצא ביחד? אני ואתה. איפה שאני לא, לפעמים למעלה, לפעמים למטה. אם זה נדנדה כזאת, אז יכול להיות שכתב את זה על אשתו. זה, כי יש פה מישהו ממולו. לא תמיד צריכים להיות במקום אחר, זה פחות מסתדר עם אשתו. אני מניח יותר איזה שיר ממונה כזה, שיר של אלוקים. ככה אני לפחות מבין את השיר הזה. אז עשו אותו שיר ילדים, חיכו למנגינה כזאת, לא משהו. אבל באופן פנימי, זה הוד, זה הוד. הוד זה יסוד מתנדנד, מתנדנד. מתנדנד זה הפוך, הפוך מנצח, נכון? כן. אסור שההודעה, הודעה, הלל והודעה, כל האומר הלל בכל יום, הגמרא אומרת, הרי זה מחרף ומגדף. למה? למה להגיד הלל בכל יום זה מחרף ומגדף? הלל זה להגיד אותה, הלל זה להגיד, וואו, איזה יופי, למה זה כללה? זה במקום להגיד תודה, זה נפח כללה, למה? כי זה? כי זה לא אמיתי, נכון? זה לא אמיתי. זה כמו מי שמתרגש, וואו! יואו, איך התגעגעתי לך, וואו, חצי שעה אני מיידר בה. את כבר מתרגשת עד שהיא רואה שהיא עושה את זה לכולם. היא עושה את זה למי שמכירה ולא מכירה, וחמש דקות, ואת אומרת, בסדר, נכון? זו פעם ראשונה שאמרו לי, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אני גם אמרתי, וואו, איזה... פתאום ראיתי שעל כל חביתה אומרים, אין כזה דבר, ועל כל קוסטי, וואו, איזה קוסטי, יואו. אז זה מחרף ומגדף, בעצם זה... זה סתם אמירות כאלה, ריגושיות כאלה. נכון, יש כל מיני מילים של מחלות נפש, נכון? מטורף, מאמן, זה מה זה, זה... לא רוצים להגיד, זה נורא יפה, אז מחפשים איזה מילה כזאת. אחרי זה כל דבר כבר מטורף, זה לא... מכונית מטורפת, עמודה מטורפת. אז זה נהפך לחום וגידוף הזה. הסלנג מחפש כל פעם מילים, זה בדרך כלל על שלל הרצף של הבעיות הנפשיות. משוגע, מטורף, מהמם. מחלקה סגורה זה כבר התחיל להיות, שמעתם? וואו, זו מחלקה סגורה, זה עוד לא הולך? אני מנסה לקדם את זה. אולי יהיה לי חלק בנחלה. זה כל מיני ביטויים כאלה שהם ריקים איתו, כאילו את מתרגש, לא מתרגש. את לא יכולה להתרגש כל הזמן, בקיצור. את לא יכולה להגיד עליי כל היום. הודעה זה, מה זה הודעה? הודעה זה רגעים מיוחדים בחיים, שיש בהם פסגות כאלה, שאת מתרוממת אליהם. נצח זה אין, גם ברגעים הגדולים. אבל הוד, הוד זה משהו נשגב. לא אוכלים סגב לארוחת בוקר. לא אוכלים, סגב זה, יש בי. כדי לגשת אל החיים, את חייבת לחסן את עצמך, לחמש את עצמך ביכולת לזהות הוד, ביכולת בהוד שלך. ההוד שלך זה להגיד תודה. תודה זה התפעמות. תודה זה עמידה מול החיים, ולהגיד, וואו, התרגשות, אבל זה לא בא מהרגש, בסדר? זה לא קשור אם את רגשית או לא רגשית. זה התפעמות כזאת, התפעמות זה לזהות, שאת בתוך החיים, אבל יש בחיים משהו, זה שקוף. זה שקוף לגמרי. אם את רואה מישהו אצילי, אז רק את רואה את זה, את רואה מישהו אצילי כי את אומרת, וואו, יש פה איזה, יש פה משהו, את לא יודעת גם להסביר את זה, אבל את רואה, יש פה משהו. אפשר להגיד סוסים אצילים, נכון? שמעתם את הביטוי הזה פעם? אף פעם לא אמרתם חמור אצילי, נכון? למה סוס הוא אצילי? כי סוס וחמור זה אותו דבר. זה גוש בשר עם ארבע רגליים. הוא זז, תתנגד. למה הסוס הוא הציל? כי כשאת רואה סוס, יש לי כזה סרט במחשב, אתם יודעות, מביאים מחשב עם סרט להדגמה? אז זה מה שיש לי במחשב, יש לי סוסים דוארים שם בפמפס, בארגנטינה, ככה זה נראה לי, איזה עדר סוסים כאלה. הם חתיכות בשר, הם רצות, וכשאני רואה את זה, אני מרגיש מה? אני מרגיש חופש, חירות. הסוסים האלה הם לא חופש ולא חירות, עם סתם חתיכות סוסים, אין להם מושג. אבל האסוציאציה שעולה בי זה, אני רואה עדר חמורים, לא בכיוון. אני רואה דרך המורים, יש לי אסוציאציה תחרות לגמרי. אני יודע שסוס הוא לא אצילי, אבל כשמסתכלים בסוס זה מין חיה כזאת ש... איזה ים של אנרגיה כזאת מרוכזת בצורה יפה כזאת, ואיזה מין שיחרון, זה לא שיחרון של חופש, זה חתיכת בשר, אבל זה מה שזה עושה לי, אז אני אומר, אז אומרים, אנשים אומרים סוס אצילי, הם לא יגידו, לא נמאמין שיגידו חמור אצילי למשל, או פרה אצילית, זה לא מסתדר ביחד. שוב, זו התחושה שזה עושה בך, אמרנו, היכולת שלך לזהות באחרים משהו, היא ביטוי לזה שבך יש. אם בך יש סגב, תזהי באחרים סגב. או שייכות לזה, היכולת לשיר שירה. הגמרא אומרת על חזקיהו המלך, שביקש הקדוש ברוך הוא, ביקש הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שיש אב האמין האלוקית, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות. כל פרקי משיח, כל הפרקים שאנחנו מכירים על המשיח בישעיהו, באזור י' י' ב', כתוב שם וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בה. וכתוב, והיה באחריתא אם נכון יהיה בית השם. וכתוב עריכו בהרת השם. וכתוב, והיה הצדק מותנה והאמונה אזור חלצה. וכתוב, ויצא נצר, יצא חוטר מגזע אישה ונצר משור השי פרק. כל הפסוקים של המשיח נאמרים בזמן חזקיהו. הקדוש ברוך הוא מנבא את ישעיהו מתוך שתופעה משיחית הולכת וצומחת. אני אדבר קצת בצורה שטחית עכשיו, בסדר? אתם לא תהיו כמוני. חזקיהו יבוא לפי איך שחזם יבין אותו לפי הפסוקים, הוא חרדי, בסדר? בצורה סיסמטית כזאת. מה הכוונה חרדי? הכוונה שהוא סגר את המדינה, הוא הכניס את כולם לישיבות. בנים, בנות, לא יצאו את זה. הגמרא אומרת שבזמן חזקיהו הנביא לא היה תינוק ותינוקת בארץ ישראל שלא דרשו ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא. בהלכות ומה וטהרה. כולם היו תמיד דרך חנות. הוא הזניח את הכלכלה, והזניח את הצבא, והוא הזניח... חרדי אתם מבינות, במובן השטחי אני אומר. אוקיי, לא? כולם לומדים תורה. רק תורה, אין כלום, שום דבר לא חוץ מתורה. ואז בא סנחריב, שהיה אימפריה אדירה, אשור, והוא כבש המון את ארץ ישראל, ונותרה, מי נותרה? רק בציון. שהיו פרק א', אתם זוכרות? ככה זה מתחיל. ונותרה בציון כסוכה ומלונה. לא. כסוכה ומקשה, כסוכה בקרן, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. הכל מחוסל, רק כל עם ישראל בירושלים, ומה חזקיהו עושה? מה? לומדים תורה. לומדים תורה. רגע, ויש רב שקה, ויש... מה, אתה השתגעת, בוא ניכנס. חזקיהו אומר, רק תורה. ובלילה בא מלאך השם, ומכה במחנה אשור 180 אלף איש. ואני מחייך כי יש איזו סדרה בארכיאולוגיה שאני רואה כשאני רץ, זה איפה שאפשר ביקורת המקרא הם משתדלים בכל הכוח. אני צריך הרבה חסמים לעיניים, לאוזניים, בשביל לראות את זה, אבל הם רואים שהצבא האשורי הגיע לארץ ישראל, שזה הרבה עדויות ארכיאולוגית כמובן, שפתאום הצבא האשורי נסוג. אז איך הם מתעקשים? הם לא מצאו, אין תימוכים ארכיאולוגיים לטקסט המקראי. חיפשו את הכנפיים של המלאך, לא מצאו מאובנים שלהם. חיפשו את הבייגלה מעל הראש שלו. ארכיאולוגים לא מצאו עד היום הזה. אז בטח התנ"ך לא צודק. מחפשים כל מיני תירוצים מקורקשים כאלה בשביל להסביר. אבל תכלס, מלאך השם יצא, זה אין לי מושג אם היה לו בייגלה וכנפיים. המלאך השם יצא, והיכה את מחנה סנחריב בלילה 180 אלף. ולמה לא עשהו משיח? ביקש כזו לעשות חזקיהו משיח. ואת סנחריב גוג ומגוג. ולמה לא עשה המשיח? כדי שלא אמר שירה. חזקיהו לא אמר שירה. למה חזקיהו לא אמר שירה? 180, נס כזה גדול! למה הוא לא אמר שירה? יש לכם רעיונות למה הוא לא אמר שירה? למה? ככה הרב מסביר, איך? בכל? הוא ייחס את זה לעצמו?
אם אתה אומר שירה, זה משהו כאילו...
כוכב, הוא לא חושב שהוא היכה את מחנה אשור, נכון? זה המלאך היכה, אבל הוא ייחס את זה לעצמו, את אומרת. חזקיה אומר, המלאך היכה, למה המלאך היכה? כי? כי אני. הכרחתי אותו להכות, מה הכוונה? כי אני צדיק! כי כל עם ישראל לומד תורה! אז מה יכול להיות שלא יבוא מלאך? כאילו שירה, מה זה שירה? שירה זה וואו, התרגשות, נכון? יואו! המתרגשים, בנאלי! לומדים תורה, יבוא מלאך השם, מה קרה? מה הקטע? תשמעו, קוראים לי, חשבת שלא ייכנס. חזקיהו, אני לא חושב לעשות את המשיח, הוא רציני. אתם יודעות, הוא ממש רציני, באמת רציני. אבל יש לו חושב לעשות, זאת אומרת, יש פה אבנים של משיח. אז הוא ייחס את זה לעצמו במובן, אמרת, זה יותר כוחי ועצמי יהודי במובן הרוחני. אם כולנו צדיקים, כולנו השם עושה ניסים. מה הקטע? מה הסיפור פה? זה מדרגת אמונה כבירה? מדרגת אמונה ביטחון, אבל הוא לא משיח. זה לא ויכוח פילוסופי. המשיח מחכה עוד כמעט 3,000 שנה בגלל שהוא לא משיח. זה לא איזה טעות קטנה. זה אומר שהוא לא בכיוון. זה פרט שולי זה. זה ממש לא פרט שולי. משום שהתפקיד של המשיח, אתם יודעות איך קוראים משיח? משיח בן דוד. איך קוראים לדוד? נעים זמירות ישראל, זה מה שדוד עושה, אומר שירה. שירה זה הוד, שירה זה היכולת להסתכל על העולם ולראות בו את אלוקים. לא, גם נצח זה לראות את אלוקים, נצח זה להאמין לאלוקים. הוד זה לראות את העולם ובתוך העולם לזהות את הסתר, את הנסתר. היום בערב זה יהיה עוד שבעוד. היום זה רשבי, רשבי זה הנסתר שבנסתר. לכולם ברור שיש משהו נסתר, היום אנחנו בנצח שבעוד. יש בהוד משהו, הוד, את יכולה להגיד בצורה עוד מעלתה כשאת לא חושבת ככה, אבל את יכולה לזהות הוד. זאת אומרת, אי אפשר לא לזהות הוד בחיים. כשאת ניגשת לחיים, את אומרת, אני אתכונן גם לרגעים הקשים, אבל לא יכול להיות שאני לא אפתוחה וצמאה וכמאה לרגעים הנשגבים, השקטים האלה, שאני שותקת. של הוד זה גם לשון דומיה. שקט, שקט. להגיד תודה זה לא להגיד דווקא. כמו שלשיר שירה לא צריך מילים, נכון? הפרות לא שרו, הפרות עשו מו, נכון? אבל התנאים שומעים את השירה שלהם. התנאים. הם שומעים שירה, השמיים מספרים לכבוד אל. עם זו יצרתי לי, תספר, הוא לא תמיד צריך לספר מילים, להפך. הרבה יותר גדול לעמוד בלי מילים, בלי מילים. ההפך של זה זה ליצנות, ככה התנך משתמש במילה ליצין. אשרי שלא הלך אותו... עוד פעם, אשרי שלא הלך בעצת רשעים ודרך חטאים לא ישב, ומשב לצים לא ישב. מה זה לצים? מה זה לצים? לצים מופיע בתנ"ך. כל הזמן ככה הרמח"ל אומר שהליצנות היא מגן המשוח בשמן. מגן המשוח בשמן. אתם יודעות רמח"ל, נכון? שכל החיצי הביקורת, כל חשבון נפש יחליק מעליו. ליצנות זה ציניות. ציניות. מה זה ציניות? ציניות זה האויב הכי גדול של האויב. ציניות זה אחד כזה שמכל מקום מנסה לפורר את הסגל. אל תתרגשי. אל תקחי מציניות. אל תתחיל להתלהב. ציניות זה, את רואה משהו? נו באמת, היא בטוח מרוויחה פה משהו. זה נהיה, כל אינטרסים. נו, מעניין בדודה של מי, למה היא עשתה את זה? ציניות זה לעשות הכל קטן כזה, הכל חומרי כזה. ציניות זה סוג של מחשיות. ליצנות, ליצנות זה לא בדיחות. אצלנו ליצנות זה בדיחות, נכון? לא, חוש הומור זה דבר מאוד טוב. למה יש לכם חוש הומור? יש לכם חוש הומור? מאיפה יש לכם חוש הומור? אתם יודעות? לאלוקים יש חוש הומור. ובגלל זה מגיע, ובעלי חיים אין חוש הומור. אף פעם לא ראיתם חתול צוחק או משהו. הצבועים לא באמת צוחקים. ממש לא מצחיק הצחוק שלהם. הם לא צוחקים. חוש הומור זה חלק מהספר שלנו, חלק מהאלוקים. כתוב שאלוקים צוחק. איפה אלוקים צוחק? יושב בשמיים משחק השם ילעם למה, נכון? אז היא מלא שחוק פנים. זה יצחק שלנו, אבינו, קוראים יצחק. לא בגלל שצחקה שרה. כל השומע יצחק לי. יש משהו אלוקי וזה חשוב לצחוק. לצחוק זה לא ליצנות. ליצנות זה לרוקם ממשמעות. ליצנות זה להגיד, לא קרה פה שום דבר. סתם. במילואים... היה איתי חבר שככה מאוד נמשך לקיום מצוות ומאוד פחד. היה על הציר הזה כל הזמן, הוא התלהב אבל הפחד הכי גדול בחיים שלו שיגיד, החזרנו אותך בתשובה. זה היה הפאניקה של החיים. אז יום אחד הוא אומר, תביא איזה ספר כזה על יהדות. אז אני הייתי צריך להסתיר את כל ההתרגשות שלי, אמרתי, מה אני אביא לו? מה אני אביא? אדם עמוק מאוד, מה אני אביא לו שהוא לא יוכל להיות ציני? חפרתי, אדם מאוד עמוק, אבל פחדתי כל דבר שיתחיל להתבקר. אמרתי, יש לי איש צדיק היה. לא ספר פילוסופי עמוק. מה הוא יכול לעשות עם זה? אני מביא לו כזה, באדישות כזה, ואומר בלב שלי, זהו, אין לו מה לעשות. הוא חוזר אחרי כמה זמן, אומר לך ספר, איזה ספר אתה מביא לי? הוא אומר, אין סיכוי שהספר הזה נכון, אין כאלה בני אדם, לא יכול להיות ספר הזה נכון. אמרתי, תשמע, כל סיפור שמסופר שם כתוב מי סיפר אותו. ואנשים שסיפרו אותו הם חיים, אז אם לא יכול להיות שהם שיקרו, וגם אפשר לשאול אותם, ורובם אנשים שלא קוראים לעצמם דתיים. אז הוא חושב, חושב, אמר. אתה יודע מה? הוא בטח רצה שיחשבו שהוא צדיק, אז הוא שיחק אותה. זה ציניות, ציניות זה ליצנות, ליצנות זה לא פתיחה. זה מחסום אדיר שאנחנו שמים כדי לא לפגוש בסגב. את לא צריכה לעשות משהו בשביל לפגוש בסגב, הסגב הוא טבעי. טבעי למי שמתגעגעת לב, טבעי למי שיש לזה נשמה. לכולנו יש נשמה. הרגל השנייה הזאת, ההוד, זה רגעים כאלה שהם לא כל הזמן, אסור להיות כל הזמן. אבל את חייבת לפתוח את עצמך אליהם כי הם קיימים בתוכך. איזו התרגשות כזאת, איזו פליאה כזאת, פליאה, סוד, יש פה סוד. יש פה סוד, זה לא הכל אנחנו מבינים. אל תנסי להבין הכל, אל תנסי לגעת בכל דבר, אל תנסי לשלוט בכל דבר. תשחררי, גם אלוקים פה בתמונה. הוד זה פתאום איזה משהו כזה, ואלוקים חייך אלייך פתאום ונעלם. אבל לא היה. זה יכול להיות דרך מפגש עם מישהו, מפגש עם משהו, איזה חיוך, איזה רגע, זה יכול להיות דרך שמחה, דרך כאב. זה יש משהו מעבר. ואז אומרים תודה, הלב, מודים, מודים זה. מתי את מודה? מתי רוצים שתודי? רוצים שתודי כשזה לא מובן מאליו, כשזה לא פשוט. כשיש מסביב החכמים אומרים אנחנו לא מודים, לא, להודות זה לזהות, להיפגש עם האמת. ויש בנו, לא צריך לגדל את זה, כמו שידיים ורגליים יש לך, נכון? איפה? קיבלת, נולדת עם זה, בסדר? תני לזה, תעשי ככה. אז בידיים ורגליים אנחנו לא צריכים, נכון? הכל, אין אף אחד שלא יודע שיש לו ידיים. אבל יש לנו הרבה כוחות חיים שאנחנו לא יודעים עליהם. נפש, דמיון. יש רגשות, יש כאלה שאומרים, אני בלי רגשות, ומה זה עם רגשות? האנשים שהכי מונעים מרגשות זה אנשים שאומרים שמה? שיהיה לך עשרה רגשות. זה, אתם לא יכולים להאמין לי, אבל אני מאמין לי. זאת אומרת, זה כל כך מצחיק אותי, מי שאומר את זה. מישהו סיפר שהיה באיזה דיון, הוא אמר, בואו תדמיינו את אלוקים. והיה תמיד חכם אחד שמאוד לא אהב את המשפט הזה. הוא אמר, מה זה לדמיין את אלוקים? הוא אומר, אלוקים זה רמטכ"ל וזה! רמטכ"ל זה דימוי, נכון? אז הוא נתן הרצאה גדולה עליו לא מדברים, ויש לו דימוי לאלוקים. אפשר להתווכח עם הדימוי הזה. יש לך, כמו שתגידי, ידיים אין לי! יש לך ידיים, יש פה כזה דבר כזה, תתחיל להזיז. אז בגוף אין מי שנבנה את היד שלה, נבנה בבבים את היד שלה. אבל בנפש אין לו הרבה כוחות. יש לך בנפש כוחות, יש לך שני רגליים בנפש. לרגל אחד קוראים נצח, לרגל אחד קוראים הוד. והרגליים האלה זה כוחות בך שמאפשרים לך להיפגש נכון עם העולם, מאפשרים לך ללכת לתוך סמטאות החיים, מאפשרים לך לנסות להריץ פרויקטים, ליצור קשר עם אנשים, אמון, שייכות, כנות, חדירה, אבל רגע, יהיה קשה. אם את לא רוצה להיות כמו הנחש הזאת, שאת מחוברת לגמרי, אז את צריכה כל הזמן, כל בוקר לעשות כנוסות ככה, תמות בוקר כמו ברדיו, אז גם בכוחות האלה בנפש. יש בי נצח, יש בי נצח, אני מקווה שלך רגע קשה היום. אבל הנדנדה הזאת, יכול להיות שהתנדנדי בה היום, אבל יש ציר קבוע, והנדנד הזה, דווקא יותר מתאים לנצח, הנדנד הזה. אבל יש לך, יש לך בפקל שלך, יש לך בתוך מארז הכלים שאלוקים ציית אותך בו, יש נצח ויש עוד, ואת צריכה לדעת שהיום הזה, יש, זה כתוב כל כך הרבה מקומות. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שמי שרוצה, אני מצטט, מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, צריך להיות בקיא, אין בעלייה, אין בירידה. מי שרוצה להיות מחובר לאלוקים, רק להיות בוואו, וואו, כל היום, אז הוא לא מחובר, הוא לא מקרוב. קרוב הוא רק מי שיודע להתרחק, נכון? אם את לא יודעת להתרחק, את לא קרובה. את לפעמים נצמדת, אבל אנחנו רוצים להיות קרובים באמת. קרובים זה כך אלוקים עשה. המלאכים הם כאלה, והחיות רצו ושוב, החיות זה המלאכים. הם רצו ושוב, זה נכון. יש שיאים ויש שקיעות, בלי שקיעה השמש לא תזרח מחר. יש קיץ ויש חורף, יש עננה. לפעמים, מה יקרה אם לא יהיו עננים? מה יקרה? לא יהיה גשם, כן. ולא יהיה אביב, יהיה רק קיץ שדוף ונצחי, ומי שעוד יישאר לו מים ויצא לו בגירות בחיים. יש תפקידים לשקיעות האלה. והנצח זה להגיד, אני לא אתן לשקיעות לשבור אותי. וההוד זה להגיד, אני לא אתן לעצמי לפספס את הזריחות. לא תוקע ברגעים הגדולים בצמחים. אז היום, יום לפני לגרון, אז היום מיוחד כזה, יום של הוד, של נצח של הוד. יש נצח בתוך ההוד. הם מחברים, יש שבוע הבא, יהיה, בשבוע שבוע היה הוד שבנצח. איך מחברים את זה? זה יותר מסובך, יותר מורכב ממה שאני רוצה לומר. הבכור בשירת הפרות, אנחנו חוזרים לזה. כן, כי זה מה שהתנאים אומרים לנו. זה מה שהתנאים אומרים לנו, וזה מה שאנשי בית שמש נראות מעט לא שמעו. לא שמעו. יש רגעים שאלוקים אומר לך, תקשיבי. תקשיבי. את לא קובעת מתי זה בא. את לא אחראית על זה. זה לא קורה כשמתחשק לך וכשבצרוח מתאים. האפים אלוקים אומר לך, קורה פה משהו גדול. זה יכול להיות משהו גדול מאוד קטן. אצל הגודל אין קטן, את יודעת. לפעמים קורה משהו גדול בינך לבין אמא שלך, בינך לבין איזה פסקה. לפעמים קורה משהו גדול. לפעמים ככה, הרב קוק אומר, בא אלייך רצון מאוד גדול לתקן עולם. בא לך. נכון? ממש לא נכון אומר הרב קוק. זה לא בא לך. אם את אומרת, פתאום בא לי להיות טובה, איזה קטע, בא לי להיות טובה, אתה יודעת מה צריך לעשות? תעברי לדום, אומר הרב קוק. במילים שלי, לא במילים שלי. הוא אומר, מלאך בא לבקר אותך. זה מה זה לא משהו בנאלי? בסדר, רציתי להיות טובה גם שוב. לא נכון. אם פתאום בא לך להיות סדר, בא לך להיות טוב, בא לך לפנק, בסדר, אני מכירה את זה, זה עובר. תעצרי רגע, זה עוד, תשתקי. את שומעת מוזיקה אלוקית, משהו הרבה יותר גדול איך קורה פה. תקשיבי, תני לי איזה כבוד. זה אורח ממרום שבא. תכיני לו קבל על פנים, תגיד בוא תגיד, אל תגיד שאתה עבור עליו. תכתבי על זה שיר, כן? תנסי. יש לכם, אתם כותבות שירים? לא לגלות. תקנו, יש לכם פה מוכרים פנקסים? יש פה מוכרים ציוד כתיבה? לא? איך, יש לכם פה תחנות, אתם קרובות. אז תקנו כאלה קבצים. אני מציע לכל אחד תקנו פה 8 קבצים. תכתבו. ואולי תרוויחו על זה פעם הרבה. תכתבו אבל תאריך ואיפה הייתם. כדי שנדע אחר כך לזהות לפי הזו. אבל כן, תכתבו את 8 קבצים, את 80 קבצים שלכם. לפעמים תפרסמו, לפעמים לא תפרסמו. זה לא מפרסם, לפעמים תפילו דף, תשמטו ובלי כוונה. מי שתמצא את הכתב יד, יכול להיות. אני מנסה, עכשיו, מעכשיו אני מנסה להיות רציני. אבל כן, אבל צריך, כל אחת צריכה לכתוב שיר פעם. ואם זה יתקע לה, אז תכתבי עוד. כל שיר רציני זה אחרי 100 טיוטות. לפעמים לקחת רגעים קטנים ואני כותבת את זה שם. מי שיעליבה אותך, אני כותבת את זה לפעמים. מי שרגשה אותי, אני כותבת את זה שם. קרה משהו, תנסי, לא יותר מדי, אבל לפעמים. תרסם או תרסם. שיר זה לגעת בסגל, לגעת בהוד, כל דוב סלע.